אז אנחנו פותחים, הסוגיה הזאת מסתרת ומתפרסת על פני מספר פרקים. אנחנו בעיקר נהיה עם שאול לבעלת האור, אבל ננוע על הציר הזה. זה אחר מלחמות רבות שבהן פלישתים הכירו את כוחו של פרק כ"ח, פסוק ג'. מאחר אמרנו מלחמות רבות שבהן הם הבינו שהם לא יכולים להבקיע את הצבא של שאול, שהצבא של שאול חזק מהם, ושמואל מת והסתובב לו כל ישראל וקברו ברמה ובעירו, ושאול הסיר את הערבות ואת העדונים מהארץ בכל אופן, והתקבצו פלישתים. ויבואו ויחנו בשומרון ויקבר שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. הפלישתים יוזמים מלחמה. אתם יודעים, תלוי על זה מלחמה בלי לחשוב באופן ודאי שאתה מנצח. כי מלחמה זה דבר שלא כדאי לעשות אותו בגלל סקרנות. אם אתה מפסיד במלחמה, אז זה total lost. מי שמפסיד במלחמה מפסיד את הריבונות שלו, מפסיד את האדמה שלו, מפסיד את העם שלו, מפסיד את השליטה שלו. יש לפלישתים סיבות לחשוב שהם ינצחו במלחמה הזאת. מכונים ושונים, ולקבות שאול כל ישראל יחנו בגלבוע. הם משאירים לשאול את יתרון הגובה. היום זה גם נפקא מינה גדולה מאוד, ובימי קדם כשהמלחמה הייתה ברגליים, בטח שהגובה הוא משמעותי מאוד, הרבה יותר קל לרוץ בירידה מאשר בעלייה. הם בכל אופן חונים בעמק, ואת ההר משאירים לשאול. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרה ליבו מאוד. שאול ממש לא היה פחדן. שאול למד פעמים רבות אל מול מצבים שנראו נואשים לחלוטין ואבודים, ותמיד בעזרת אמונה בנצח ישראל, בקור רוח, בתושייה, בתחכום, בעצה, הוא מצא פתרון. הרבה פעמים הוא ראה את מחנה פלישתים, וזה לא קרה לו. הפעם זה קורה לו, תראו, כתוב מאוד מרחיב, גם בעירה, גם ביחירה. ביחירה זה יותר עמוק מעירה, נכון? חרדה. זו המילה שאנחנו משתמשים היום כדי לתאר לפחד נפשי עמוק מאוד, חולה. בעירה ביחירה דיבו מאוד. תודה רבה רבה. קרה שם משהו מפחיד מאוד. מה הוא ראה שם? הוא ראה שם משהו. זאת אומרת, הוא ראה במחנה פלישתים משהו. אנחנו כבר לפני שהוא ראה, אנחנו מבינים שלפלישתים יש סיבה להיות בטוחים שהם ינצחו בקרב, למרות שהמחנה הישראלי חזק. מה זאת יכולה להיות הסיבה? בגדול אנחנו לא צריכים לדעת בדיוק מה היא. אנחנו לא לומדים היסטוריה צבאית, למרות שפה אני חושב שבתוך הפסוקים אפשר לפענח מה קרה שם. מדוע אויב חושב שהוא ינצח, או בגלל שהוא יותר חזק, או בגלל שיש לו יותר אנשים, או בגלל שיש לו איזשהו יתרון אסטרטגי, טקטי, משהו. אנחנו מניחים, אם אחרי כל הקרבות האלה פלישתים יוזמים מלחמה, שיש להם סיבה לחשוב שהם ינצחו, סיבה טובה, והם מראים אותה לשאול, וירא, נכון? כתוב פה ככה, כתוב פה, קודם כל וירא שאול, הוא רואה אותו, ואז הוא מפחד. לפני שהוא ראה אותו הוא לא פחד, הוא ידע שזה שם, שם הוא הולך. אם באמת יש, אתם יודעים שתולדות מרוץ החימוש התחילו בפעם הראשונה בהיסטוריה כשמישהו הרים מקל, השני הרים מקל יותר ארוך, השלישי הרים אבן, והרביעי הרים אבן יותר גדולה, וזה נמשך ככה אלפי שנים עד שהיום אנחנו יכולים להשמיד את כל הגלקסיות כמעט מסביב בפצצות אטום שיש לנו. תמיד אויב מפתח נשק, אז השני ירוץ קדימה. משהו במחנה הפלישתי התפתח, המדענים שלהם מצאו איזה כלי נשק מתוחכם יותר, לא יודע בדיוק, שהם חושבים שלמחנה הפלישתי הישראלי לא תהיה תגובה. ושאול רואה את זה, הוא אומר, באמת אין לי סיכוי, אני אפסיד. אדם הוא מפחד. הוא מפחד כי אם הוא יפסיד, אז אין מדינת ישראל יותר. אם הוא יפסיד, אז אין מי שיגן על העורף. אז הפלישתים מנצלים הצלחה, אז הפלישתים יעוטו על ההתיישבות הישראלית, ויכניסו, וישדדו, ויערסו, ויבזזו. והכל עבוד. אז יש לו סיבות מאוד גדולות כדי לפחד. מה הוא בדיוק ראה? אני חושב שאפשר לזהות מתוך הפסוקים. קודם כל אפשר לזהות מתוך קינת דוד על שאול ויונתן. הוא אומר במפורש, נכון, איפה זה? בפרק א', בפרק בשמואל ב', שמואל ב', שמואל ב', שמואל ב', ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ויונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה תשובה הספר הישר. עם ישראל יודע להשתמש בקשתות מזמן. ליונתן יש קשת, אתם זוכרים? קרא לו בשבת את ההפטרה, מחר חודש הוא יורה את החיצים. אבל קשתות יש בכל מיני רמות. כנראה שהפלישתים פיתחו קשתות יותר חזקות. איך רואים את זה? הוא אומר, מגן שאול בלי משיח בשמן. הרי בגלבוע על טל והמטר עליכם, מוסדי תרומות, כשם נגן מגן דיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מה זה בלי משיח בשמן? רש"י מסביר שהם היו לוקחים מגנים מאור, היו מותחים אור על מסגרת, והם עורכים את האור בשמן או בשומן, כמו בגריז. ואז כשאתה מכה במגן, בחץ או בחרב, אז זה מחליק, זה ניתז הצידה בגלל השומן. מגן שאול בלי נמשך בשמן, המגן של שאול הגיב כאילו לא משכו אותו בשמן, בטח שמשכו אותו בשמן. שאול היה חייב רציני, הוא לא סידר את הציוד שלו לפני הקרב. כאילו לא משור בשמן, למה כאילו לא? כי כנראה לפלישתים היו קשתות חדשות. אולי הם הצליחו למצוא מיתרים הרבה יותר אלסטיים וחזקים, שעפים בעוצמה הרבה יותר גבוהה. אולי הם הציעו ראשי חץ חדשים לחיצים שלהם שצריכו לדקוע מגנים. אני לא מבין בזה, אני לא בקיא בזה, אבל זה ברור שזה קשור לקשתות. גם כששאול נפל, אז כתוב, היחל מאוד שאול מהמורים, אנשים בקשת. המורים זה היורים. ממי הוא פחד ביותר בשדה הקרב? דווקא מלאם שיורים בקשת. זה פחות חשוב, אנחנו... אני לפחות זה לא התחום שלי, אבל מה, הוא רואה שם משהו, הוא רואה שם משהו. כנראה קשתות חדשות רחוקות מאוד ש... וזה גם מסביר מדוע הפלישתים נתנו לנו את ההר, כי מה זה שנה אם יש לך כלי נשק שיורים רחוק, מדויק וחזק, אז מה אכפת לך שהוא למעלה ואתה למטה? אתה לא צריך לרוץ אחר. החיצים רצים יותר מהר. אבל זה לא המרכז, אמרנו, אז נעזוב את זה. השאול רואה משהו והוא מבין שאין לו תגובה, אין לו תשובה. אז הוא הולך להפסיד בקרב, הוא הולך להפסיד בקרב, הכל עבוד. אז הוא ועירה, ועירה ליבו מאוד. אז מה הוא עושה? אז הוא מנסה למצוא פתרון, הוא מנסה לקבל עצה. איפה אנחנו? חוזרים לפרק אחת. וישאל שאול באדוני, ולא ענה הוא אדוני. גם בחלומות, גם באורים, גם בנבואים, אין תשובה. ואומר שאול לעבדה, בקשו לי אשת בעלת אוב, והלכה אליה ודרשה בה. אז יש אשת בעלת אוב באנדור, והתחפש שאול לבש בגדים אחרים, והלכו שני אנשים עמו, ויבואו לישון לילה. מה זה לילה? בלילה, למה זה חשוב מתי הוא הלך אליה? זה לא חשוב, חשוב איזה עונה זה היה בשנה? לא חשוב, לכן לא כתוב לכם, נכון? זה כנראה היה באביב. למה באביב? כי כל המלחמות פורצות באביב. נכון, קשה לי לכם. דרך הנחמים באביב. אז מה קורה באביב? אני אגיד לכם מה קורה. זה שמיים תחולים. כל שדות עמק ישראל מלאים במרבד פרחים ססגוני. ועוד לא בנו שם יותר מדי יישובים, אז הילות רצות בעמק בטח. וסיפורים מפייצות, ופרפרים מרפרפים. אבל את כל זה שאול לא ראה. רש"י אומר, נדמה היה לו כלילה. רש"י אומר, זה היה יום. למה כתוב לילה? כי התחושה הפנימית היא של לילה. משום ששאול לא רואה את זה. כי שאול הולך לבעלת אור. בפסוק ג' כתוב, ושאול הזכיר את האובות ואת הידעונים. אובות וידעונים בעיני שאול זה ביזיון, זה חרפה, השפלה, חילול השם. ועכשיו הוא בעצמו הולך לאשת בעלת אור. הצדיק הגדול הזה הולך לעשות עבירה. למה הוא הולך לעשות עבירה? הוא חושב זה פיקוח נפש של כלל ישראל, לא ברירה. אבל החוויה שממלאת את ליבו ככה מסבירה שהיא חוויה של לילה. הוא לא ראה שום דבר, הוא לא ראה פרח אחד, הכל היה נראה לו כמו קוצים. הוא הולך בתחושה של אבל כבד מאוד אל מקום של מתונף וקטן, אל בעלת אור. בסדר, הוא אומר לה להעלות את שמואל, היא מפחדת, הוא מרגיע אותה. ואת אומר האישה את מי? יעלה לך ביום את שמואל, יעלי לי. ותרא האישה את שמואל ותזעק בקול גדול. ואת אומר האישה שאול למור, למה רם איתנו? ואתה שאול, יש פה שתי שיטות בראשונים. לגבי כל הסוגיה של בעלת אוב, האם יש כזה דבר בעלת אוב, או האם זה אמצא? זאת אומרת, הרמב"ם בשיטתו, אתם מכירים את זה מפורסם, הרמב"ם על פי חלק גדול מהגאונים, אומר שאין דבר כזה לעלות באוב. לא כישופים ולא סיאנסים ולא ידעוני. זה הכל בבלט, זה הכל רמאות, אחיזת עיניים, הונאה. והאיסור הוא לרמות אנשים, לגרום להם לחשוב שאתה איזה עלי בבא, שיודע לקרוא בקפה. וזה לא מסובך לעשות את זה. בואו תראו, תעצמו עיניים, מסתכל עליכם עכשיו, מסתכל, אני מתקרב ביחד אתכם אל הבית שלכם, בסדר? מתקרב אל הבית, אני רואה שיש מדרגות, נכון? בשביל להגיע לבית צריך מדרגות. הכל צריך תקשר בשביל לראות את זה. אני פותח את הדלת, אני רואה תמונה, נכון? או מישהו שזה לא מדויק עד עכשיו? לא יעבד אצלך? אבל זה ב-95% עובד, אתה מבין? אז אצלך, תספסתי. אז אני לא, התכוונתי ש... בסדר, יש כל מיני דרכים לגרום למישהו לחשוב שאתה עם כוחות. אז הרמב"ם והגאונים, חלק גדול מהם אומרים שזה לא היה ולא נברא, זה... האישה הזאת היא רמאית, היא לא באמת העלתה באור שום דבר, היא סיפרה סיפור. יש שיטה אחת בו, שמשיטת הרמב"ן, ועוד משנה שיטו שאומר שיש כוחות טומאה, יש. יש באמת כישופים, ויש באמת יכולת לעלות באור. מה קרה שם טוב? אז לפי שיטת הרמב"ן, זה מובן מאוד מה קרה שם. היא מעלה באור, תמיד היא מעלה באור. לפי שיטת הרמב"ן והגאונים, פה קרה נס. היא, לכן היא כל כך באלם. היא תמיד מרמה את כולם, ופתאום פה באמת זה עלה. באמת שמואל הגיע אליה מתוך העולם הבא. כן, לפי כולם פה. פה זה היה אמיתי. חז"ל מדייקים במילים ששמואל שעלה פה באור, הוא באמת עלה באור. לא רק הוא עלה באור, אפילו משה רבינו בא איתו ככה. זה פלא, גם לפי השיטות שבאמת יודעת לעלות באור, אז שמואל לא כפוף לזה. שמואל הוא הנביא הקדוש והטהור, יכול להגיד ללא רוצה לבוא, נכון? ובחופן משתף פעולה איכשהו עם האישה הזאת. אבל האישה רואה את שמואל ותזעק בקול גדול, היא בפאניקה, לפי השיטות שזה, פתאום מה זה באמת. ואת אומר האישה לשאול למור, למה רימיתם ואתה שאול, איך זה יעתה אותו? יש כאלה שאומרים שהבינה, שאם זה קורה באמת, הוא מביא את שאול, רק מלך יכול להביא את שאול. יש כאלה שאומרים, יש כל מיני שיטות בחזרה שתמיד זה עולה הפוך, ופה זה עלה ישר, ורק למלך זה עולה ישר. כן.
לא נענה
לשאול, גרם לו להידחה כל כך?
אם הקדוש ברוך הוא לא עונה.
את זה אני מבין. מה זה גרם לו להידחה כל כך? כל מה שאנחנו עושים אלוקים גרם לנו? אז כל מה שאני עושה כשאני נחק לפינה אלוקים גרם לי? אם מישהו לא חיכה שש שעות במשר חלב, למה אלוקים גרם לי להתדחק לפינה ולשתות כוס קפה רק אחרי שעתיים? דחק אותי לפינה? מה? אני נרדם ואני נורא רוצה לשתות קפה. אז יש מצב של פיקוח נפש, זה לא פינה. אלוקים לא רוצה לענות לשאול, מה?
אז
זה השאלה, למה שמואל עונה? כמו שאמרתי. שגם אם זה בעלה טוב אמיתית, לכאורה שמואל לא צריך להתפתח, לשתף פעולה, נכון?
אז מה השאול צריך לעשות?
מה השאול צריך לעשות?
לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא קוראים לי שאול. אני מסתכל עליו. ויאמר המלך, אל תראי כמה ראית, רק היא רואה, הוא לא רואה. ותאמר אישה שאול, הוא שומע, היא רואה ולא שומעת, הוא שומע ולא רואה. ותאמר אישה שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. מה זה אלוהים ראיתי? דברים מפחידים מאוד. ואומר לה, מה אתה רואה? איך הוא נראה האיש הזה? שאת קוראת לו אלוהים. ואת אומר, אי זקן עולה והוא אותה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא ויקוד אפיים ארצה וישתחו. איך הוא ידע שזה שמואל? זה המעיל. גם לי יש מעיל.
כן, אבל הוא קרא לו את המעיל.
המעיל של שאול הוא קרא. המעיל שתפרו לו. המעיל שתפרו לו. אחרי הגג יש מחלוקת מי קרא למי את המעיל. נכון, אתה אומר אם שאול קרא לו את המעיל הוא נשאר מעיל קרוע. אבל לא כתוב פה שזה מעיל קרוע. למה? זה יפה. לא חשבתי על זה. אבל לא כתוב פה שזה מעיל קרוע. נכון, כתוב שהוא יתם את המעיל. אולי נחזור לפירוט שלך. חכה. אז איך הוא יודע שזה המעיל? אתה אומר זה המעיל, מה אמרת? שימש לא עשתה לך, בסופו של פרק ב', הוא מעיל קטון תעשה לו אמו, מידע על אותה בית השם. ששימש שלו מאוד אהב אותו, כל אמא אוהבת ילד, וזה כל החיים שלה, שמואל של חנה, ולמרות זאת היא הפקידה אותו בידי אלי כדי שיחנך אותו. כל שנה כשהייתה עולה לרגל, אולי שלוש פעמים שנה, הייתה מופיעה לו מעיל. והמעיל הזה, תשמעו, בעולם הבא אין מעילים. למה אין מעילים בעולם הבא? זה גשמי. בלי זה בעד, מה הבעד יעשה בעולם הבא? זה חומר. בעולם הבא אין חומר. בגדים זה בכלל רק בגלל שגורשנו מגן עדן, אתם זוכרים? בעולם הבא אין את הדברים האלה. אבל יש מעיל אחד שמגיע לעולם הבא, זה מעיל ששמואל. כי את כל התפילות שלה וכל האהבה שלה וכל הגעגועים שלה, את כל זה חנה הורגת לתוך המעיל שהיא עושה לו כל שנה. כל שנה עושה לו מעיל. המעיל הזה נראה לכם רגיל, אבל זה מעיל קדוש. זה מעיל שמבטא כששמואל היה מתעטף והוא הרגיש את כל החום שאמא נתנה לו. הוא היה ברור לו שהוא לא נטוש, שהיא לא זרקה אותו סתם משכן שלו, שהיא מלאת אהבה אינסופית, אבל היא רוצה שהוא יגדל, היא רוצה שהוא יושיע את ישראל. אז הוא אומר, אם יש המעיל, רק מעיל אחד יכול להיות בעולם הבא, כך אומר שאול. לכן וידע שאול כשמואל ויקוד הפעם מארץ וישתחו. ויאמר שמואל לשאול, למה הרגזתני לעלות אותי? טוב לי שם למעלה. מאוד טוב לשמואל שם למעלה. מה אתה מחזיר אותי לתוך העולם הקטן שלכם? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי. ואלוהים שר מעלי ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקראה לך להודיע, אם מה יעשה, צר לי מאוד, מה אני אעשה? עם ישראל על הכתפיים שלי, ואם לא תהיה לי תשובה, אם לא לי פתרון, אז הכל עבוד, אין לי ברירה. ואלוקים לא מדבר איתי, לא נביאים, לא חלומות, אין לי ברירה. ויאמר שמואל, למה תשאלני? ואדוני שר מעליך, והיא עריך. עריך זה ביטוי מאוד קשה. מה שהוא אומר, כאילו הוא נהיה האויב שלך. ויעש אדוני לא כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך את אביו. אתה כבר לא מלך, אדוני. אתה כבר לא מלך, השם עזב אותך. המלך האמיתי זה דוד. כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית אחרון אפו בעמלק, אתה לא הקשבת. על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. כשאלוקים מדבר איתך, אתה לא מקשיב. עכשיו אתה מחליט להקשיב. אלוקים זה לא נגנב, דבר איתי, שלא דבר איתי. מי שלא מקשיב, לא מקשיב, לא מדברים איתו. ויתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. מחר מה יקרה? אתם תמותו כולכם. עמי זה העולם הבא. אתה, הבנים שלך, מחנה ישראל. הכל אבוד, ככה אומר שמואל לשאול, מדוח העולם הבא. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה. ויראה מאוד מדברי שמואל גם כוח להיה בו, כי לא אכל לחם כל היום כל הלילה. למה הוא לא אכל לחם? למה? כי מה מעניין אותו לאכול לחם עכשיו? אנחנו עומדים לפני שואה, אנחנו בתוך אסון כביר. הוא יודע את האמת שאין לו פתרון, אולי כל המסורים נוסעים עיניים אליו שהוא יוצאים משהו מהשרבול בשנייה האחרונה. שום דבר, הכל עבוד. ושמואל אומר לו, הכל עבוד. אז זה נופל, מה נשאר לו לעשות? אבל יש פה כמה שאלות, כמה שאלות גדולות. השאלה הראשונה היא, על תוך הנברא שמואל, שמואל אומר לו, מגיע לך. אז מגיע לי. אבל מה זה קשור אליי? זה לא הבא אותי, אתה רוצה להרוג אותי, תהרוג אותי. אבל עכשיו... מה עם עם ישראל? שמואל אומר, דוד מלך ישראל. דוד לא פה, דוד בציקלג, דוד בדרום הארץ. אז תעשה איזה נס, מה זה קשור אליי? מי מדבר על שאול? שאול מדבר כלל ישראל, ושמואל מדבר איתו פרטי, ככה נשמע. שאול אומר לו, עזוב אותי, אני עכשיו לא נלחם על כיסא, ולא על כבוד, ולא על תפקיד, ולא על ג'וב, עזוב אותי. אני עכשיו צריך להושיע את ישראל, תגיד למישהו אחר, תביא את דוד בנס לפה, הוא יושיע את ישראל. מה זה אתה? אתה תמות, אתה תמות, אבל לא, בניך, מחנה ישראל, ייתן שם להיות פלישתים. זה נבואה, זה יותר מנבואה, זה מתוך העולם הבא אומרים לו את זה. מה זה קשור? אני לא שמעתי בהם, מה אתה צריך להוגע את המסוגע שאני לא שמעתי? אני לא שמעתי, אני לא בסדר, מה זה קשור לכל המערכת כולה? ככה, תודה. איך אנחנו משיכים את זה? זו השאלה הראשונה, נכון? שאלה גדולה באמת, יש פה עוד שאלות. בתוך דברי שמואל לשאול, פסוק י"ז, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך ויתנה לרעך לדוד. ככה חז"ל אומרים, וגם רש"י מביא. רש"י מביא איזה דברים בחז"ל? סליחה, שהוא חושב שהם פשט. בפרק ט"ו בעמלק שמואל אמר לו דברים דומים, אבל לא אותו דבר. כתוב, קרא השם את מלאכות ישראל מעליך ויתנה לרעך הטוב ממך. עכשיו הוא לא אומר לו, אתה ממך, הוא אומר לו לדוד. אז ככה המדרש אומר ששאול אומר לו, מה דוד? מי דוד? איך הגעת עם דוד? ראי, אתה אמרת לפרק את דבר שהמנוחה עוברת למי? לרעך אתה ממך. מאיפה אתה מוציא לי עכשיו דוד? איך הגעת על דוד? תראו, אתם קראתם את כל הפרקים האחרונים בספר שמואל, ידעתם משהו ששאול לא יודע. שאול לא למד את ספר שמואל בחיים שלו. למה? עוד לא כתבו אותו, נכון? שאול לא יודע את מה שאתם יודעים. שאול לא יודע ששמואל משך את דוד למלך. הוא לא יודע את זה. אתם יודעים. אתם יכולים לנחש שהוא הבין, הוא לא הבין, גילו לו, לא גילו, סיפרו לו, לא סיפרו, האמין להם או לא. אבל חז"ל אומרים שכשפה הוא שומע, ונחל הוא אומר לשמואל, מה אתה מדבר? אתה אמרת להם את דוד. מה אני הייתי עונה? מה כל אדם היה עונה? היה אומר, דוד זה רעך טוב ממך. מה אתה בעיה? דוד מלך ישראל חד וקיים, נכון? והמדרש אומר דברים אחרים, ככה רש"י אומר בשמו. המדרש אומר ששמואל אומר לו, באלמא דשיקרא, הייתי אומר לך מילים של שקר, ובאלמא דקשוט, באלמא אמת, אני אגיד לך רק אמת. זאת אומרת שדוד הוא לא רעך טוב ממך. זה באלמא דשיקרא, עולם השקר, אמרתי לך את זה, אבל בעולם האמת אני לא יכול להגיד דבר כזה. תראו, שאול נמצא ברגע האגום ביותר בחייו. הוא בתוך בעלת האוב, בתוך העבירה, עבירה באונס, בסדר, זה פיקוח נפש, הוא בתוך העבירה. עכשיו מספרים לו שאלוקים עזב אותו, ומספרים לו שהוא והבנים שלו כל מכניס למות ומחר, ומה יהיה על ישראל? בתוך הרגלים האלה, בעצם ככה שומעים חזן מפי שמואל, שהוא אומר לו, דוד לא יותר טוב ממך. אין אף אחד בעולם שיותר טוב משאול, ככה כתוב בפרק ט', שפוגשים את הפעם ראשונה את שאול, אז מדברים על קיש, אומרים שלקיש יש בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. אנחנו הרבה פעמים אומרים הכי טוב בעולם. אבל זה סתם אמירה, כשנביא אומר את זה הוא מתכוון. הנביא מעיד על שאול שאין איש מבני ישראל טוב ממנו. אז כמה שאנחנו אוהבים את דוד מלך ישראל הקיים, הנביא אומר לו, הוא לא טוב ממך. בעולם האמת אין אף אחד יותר טוב ממך. ברגע הכי שפל בתולדותיו, לכאורה הוא אומר לו את זה. עוד דבר נגיד, בואו נדייק בדברי שמואל, בסדר? איך הוא אומר לו? הוא לא אומר לו במפורש הבן יפה למותו, מה הוא אומר לו? פסוק יוטט, במקום להגיד לו מחר הבנים שלך שלו בקרב, מה הוא אומר? לפני הבנים, אחרי, ויתן השם את ישראל ממך ביד פלישתים, ומחר אימי, אתה הבנים שלך אימי, מה זה אימי? בעולם הבא. אבל איפה בעולם הבא? יש הרבה סוויטות בעולם הבא, נכון? עם שמואל. עם שמואל. תראו, אנחנו לא כך מתחשקנו למות. מכמה סיבות. א', בחוויה שלנו, אז הגוף שלנו זה הקיום שלנו. אם נאבד את הגוף לא נהיה. זאת החוויה. צריך אמונה עמוקה מאוד בנשמה. אבל גם שיש לנשמה אמונה עמוקה, לא כל כך סס למות. למה? כי אנחנו לא פתוחים איזה סוויטה יסדרו לנו שם. כל אחד לפי החוויות שלו, לפי ההצלחות שלו. יכול להיות שיסדרו לנו שכונה פחות מוצלחת. איך תדע מה ידונו אותנו שם אחרי 120. אבל שמואל אומר לי שם משהו מאוד מוזר. אתה במלך המחר איתי, איתי זה איתי. איתי זה בנחלה שלי. שמואל נמצא מקום טוב שם בגן עדן. מה זה מקום טוב? מקום סופר טוב, ביחד עם משה רבנו כתוב, נכון? משה ואהרון מכונה ושמואל בקורי שמו. אז אם הוא נמצא שם במקום כל כך טוב, אז... אז אתה ובניך תבואו איתי לגנן, טוב, הם לא רוגי מלכות, תמיד רוגי מלכות אומרים למה, לא, אבל מכתחילה הוא אומר לו. אם אני כזה רשע, והם לא מגיע לי לחיות, ולבנים שלא מגיעים לחיות, אז אתה מספר לי שמחר נעלה למעלות קדושים וטהורים, כי זו הרקיע מזלנו. קשה להבין. טוב, אז שאול נופל, גם אנחנו נופלים, נכון? כששאול נופל, למה הוא נפל, למה הוא לא אוכל, למה אין לו קורא? כוח משביל מה? פה בעלת האוב מחליטה להיות אימא כזאת, אמאית. ואז היא לוחצת עליו, משכנעת אותו לאכול לחם. והיא בך כוח כי תלך בדרך, ואימאין, הוא לא רוצה לאכול. והוא אומר, לא אוכל, מה? אני הולך למות, מה, אני צריך את הצעודה האחרונה שלך? ויפרצו בעבדה וגם מיישר נשמע לקולם ויקום הארץ וישב על המיטה היא מכינה לו אוכל ותגש לפני שאול לפני עבדיו יאכלו ויקום וילכו בלילה, וזה עדיין לילה, הכל מיואש. אני לא מבין גם את שמואל, שמואל הוא נביא ושמואל עכשיו בעולם הבא, אבל הפתרון שהוא מציע זה הפתרון הכי גרוע. משום ש... תראו, יש לשמואל נבואה, שאם מחר הוא הולך למלחמה, הוא ובנה וכל מחנה ישראל מתים. מה הייתי עושה במצב כזה? אם הרופא אומר לי, ברגע שאתה שותה כוס קפה אתה מת, אז מה אתה עושה? אתה לא שותה קפה? זה קשה, אני יודע. אבל זה לא רופא אמר, זה נבואה. מהעולם הבא. אמרו, תעשה את זה תמות. אמרו לי, שאול, אתה הולך למחנה קרב, כולם מתים. אז מה תציעו לשאול לעשות? אחרי שאתם יודעים את זה. מה? לברוח. עם מי לברוח? עם כולם, נכון. מה שיהיה גרוע זה פחות גרוע מה שיקרה מחר. מחר, לפי שמואל, המחנה הישראלי יחוסל בקרב. תברח, קח את הצבא, תעבור לעבר הירדן. תבסס כוח, תאסוף כוחות. עוד 3 חודשים תתקוף, בינתיים יהיה קשה, אבל יש תקווה, יש משהו. עוד אפשרות, יש לכם עצות לשאול. לעשות חזה שלום לפלישתים, נכון? להגיד לפלישתים, הם יגידו תנאים קשים, כמה שאתם יהיו קשים, זה פחות קשה מאשר להשמיד את הצבא הישראלי. תחשבו על דברים. חצי מהכוח יברח, משהו, משהו. אם הוא מקבל נבואה שאומרת לו, זה מה שיהיה, מה אתה הולך לקרב? הוא לא רוצה ללכת לקרב באמת, הוא לא רוצה לזוז, הוא נופל, לא רוצה לאכול. אבל הוא אוכל וקם והולך בדרך. הוא הולך בלילה, זה נשאר לילה. מה קרה במלחמה? מה ששמואל הבטיח, זה משקר המלחמה. אני אסביר את הפסוקים, תשמעו. הצבא של שאול הוא לא היה בנוי כמו צבא מילואים, כמו בספר שופטים. הצבא של שאול היה בנוי מצבא מקצועי. זאת אומרת, שאול אסף כמה אלפי טובי הלוחמים של עם ישראל, והם היו כל החיים שהם חיילים, הם כל החיים שהם התאמנו. צבא מקצועי, קטן מקצועי מה שנקרא. שאלפי חיילים שהם הגרעין הקשה. הם אלה שבואו נקרא עליהם בפרק למד א' פסוק א', פלישתים נלחמים בישראל. וינוסו אנשי ישראל לפני פלישתים. אין להם ברירה. יש יתרון טקטי אסטרטגי. אין מה לעשות. כמו שתלחם עם חיצים נגד טנקים. זה לא יעזור כמה התלהבות יהיה לך. ויפלו חללים בהר הגלבוע. ברוכים לכיוון למעלה. וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול, את כל הנסיכים, כולם נהגו. ותכבד המלחמה אל שאול וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. מורים זה יורים. עד כדי כך אתם יודעים כולם, ויום השאול נוסנך אליו שלוף חרבך ודוקרי ניבה, פן יבוא הרילים האלה ודקרוני ויתעלו בי. ולא אבא נוסך אליו, כי ירא מאוד את אלוקים הוא ירא. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. והיה נוסק אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא לחרבו, והיה מות אמו. והיה מות שאול, ושלושת בניו, ונוסק אליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. שחור, הכל שחור, הכל אבוד. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נוסו אנשי ישראל, כי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים ונוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. תראו. המלחמה הייתה כנראה מסיבה טקטית. הפלישתים יושבים במישור החוף. בדרום מישור החוף, מישור החוף זה מקום שלא גרו בו כל כך אנשים. עד הציונות, עד ראשית צמיחת גאולתיהם. למה הם עושים מלחמה בהר גלבוע? אז ציר התנועה, דרכי המסחר שמובילות ממצרים למסופוטמיה, זאת אומרת לאשור ולארם, הן עוברות דרך בערך באזור ואדי ערה, אתם מכירים, נכון? באזור ואדי ערה, אתם עוברים דרך עד חדרה בערך, ושם יש ואדי ערה, ואיזה עוד יוקנעם, איך קוראים לזה? ואדי ערה זה לאפולה, נכון? דמית ישראל, יש דרומית יותר, לא אף אחד לא מכיר, לא, דרומית. הדרך מזיכון ליוקנעם. יכול להיות, אז תראו איזה אחרים. זה ואדי, זה הבסיס ואדי, זה צירים טבעיים בשטח. כבישים סוללים, קשרים ומנהרות. כן, כביש 70 נכון, בצומת פורידי זה מתחיל, ומגיע הסנקציות. אז זה הדרכים, דרכי הגישה, גם כפי שבו, בסוף צריך להגיע, הוא מגיע ליוקנעם, גם הוא צריך להגיע בסוף לשרשרת העמקים, לצורת העמקים, הוא מגיע לעמק זבולון, ומשם לעמק יזרעאל. בשביל להמשיך לכיוון צפון, אנחנו צריכים לעבור דרך עמק יזרעאל. הפלישתים כנראה רצו, כל מה שהם חשבו לעשות, זה לכבוש את הגישה, את השליטה על הדרך הזאת. אבל אם הצבא הישראלי יפסיד, הוא תן להם את הגישה על הדרך הזאת. אם הצבא הישראלי יושמד, אז מה שנשאר לתושבים שזה לברוח, מה אתם חושבים? אנחנו צריכים כולם לברוח. אני מתכוון ששאלה האחרונה פה בפרד לינתיים, היא למה ישראל, למה פלישתים לא ניצלו הצלחה? פלישתים ניצלו הצלחה באופן מאוד מאוד מצומצם. הם השתלטו על הכביש מרמת הגולן. זה כל מה שהם עשו. אבל מה אם להשתלט על כל ישראל? כל המלחמות הקודמות בספר פלישתים, בספר שמואל, הם מנסים להשתלט על כל עם ישראל, לא רק על הדרך לצפון, משהו אסטרטגי. אמרנו שהפחד הגדול של שאול היה לא שהוא ימות, אלא שהוא יפקיר את מחנה ישראל. הוא מפקיר בסוף מחנה ישראל מופקר, כולם מתים, כולם מתו, כתוב. כל אנשיו יחדיו ביום ההוא. יחדיו, הם לא רק מתו, לא כולם מתו, אלא מתו יחדיו. אז למה הפלישתים לא עשו כלום? עכשיו יש 7.5 שנים של שקט. כמה ימים אחרי נפילת שאול בהר גלבוע, דוד יבוא לפה לחברון ויהיה מלך היהודה. עוד 7.5 שנים כל ישראל ירצו שהוא יהיה מלך, ואז הוא יגיע לירושלים. כשהוא יגיע לירושלים, פלישתים ישובו להילחם. עכשיו 7.5 שנים יש שקט. אין בעצם מלך. המלך של ישראל הוא מלך מאוד חלש, איש בושת בעבר הירדן. ומשום הפלישתים לא יעשו שום דבר. פתאום יהיו נחמדים? לא, ממש לא נחמדים. אז למה? אז למה הם לא עשו כלום? למה במקום להניש רק את שאול מאנשים את כל עם ישראל? למה שמואל מבטיח לשאול שמחר הוא ובניך לא רק ימותו אלא יהיו איתו בגן עדן? ולמה שאול לא בורח? זה הפתרון הכי טוב. אתם יודעים למה הוא לא בורח? כי אם הוא לא יברח, הוא יהיה עם שמואל, אם הוא יהיה עם שמואל בגן עדן. אם הוא יברח, הוא לא יהיה עם שמואל בגן עדן. אז מה אתם חושבים, שבשביל להיות בגן עדן הוא יסכן את מחנה ישראל? לא, כי להיות עם שמואל בגן עדן זה סימן, זה לא סיבה. בעצם שמואל אומר לו, ככה אפשר לקרוא בשקט בין הפסוקים, בבקשה תלך לקרב, בבקשה. אם אתה ובניך תלכו לקרב ותפלו מחר, אתם תעשו מעשה ענק, 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 ולכן תקבלו גן עדן. גן עדן זה לא צ'ופר. אי אפשר להרוויח מפעל הפייס גן עדן. גן עדן זה משהו אמיתי. אם הוא מבטיח לו שתמורת זה הם יהיו טוב גן עדן, כנראה זה ראוי לגן עדן. למה? מה כל כך גדול בזה? אז את התשובה שאני חושב שקיבלתי, ראיתי דווקא בספר של אחד מגדולי המנובלים, רמטכ"ל צבא מצרים, מלחמת יום כיפורים, כתב ספר על המלחמה, תרגמו את זה לעברית. אני קראתי לפני הרבה שנים, אני אומר לכם בערך מה כתוב שם. כתוב שם שהוא תוקף, בשעה מסוים הוא תוקף מאוד את המפקדים הישראלים. איזה אנשים רעים הם, איך הם מפקירים את החיילים שלהם, למה? הוא אומר, לנו יש 500 טנקים שערוכים במגנן בית קובר. עברנו את התעלה עם 500 טנקים, והמפקדים הישראלים שולחים טנק אחד נגדנו, שני טנקים נגדנו, שלוש טנקים, הכל עבוד מה פרש. לשלוח נגדנו טנק אחד או שתיים או שלוש, זה להשמיד את החיילים באופן ודאי. מה הטנק, מה שני טנקים יעשו מול 500 טנקים? זה באמת מה שקרה. זה באמת מה שקרה. אז הוא, רמטכ"ל צבא מצרים ראה את זה. את המחשבות, רמטכ"ל צבא מצרים לא יכול לראות. הוא לא טוב בלראות מחשבות. את המעשים הוא יכול לראות, והוא מפרש אותם. איך הוא מפרש אותם? כמו מצרים הוא מפרש אותם. אם יש טנק או שתיים מול כל 500, כנראה המפקדים זורקים אותם למוות, בשר תותחים. אבל אנחנו יודעים שיש פירוש אחר לגמרי. משום שלמה באמת הטנקים האלה הסתערו? בתוך הטנקים האלה ישבו חבר'ה בגילאי 18, 19, 20, הכי זקנים היו 21, נכון? החבר'ה האלה לא למדו אורות הקודש, אפילו לא אורות התחייה. לפי חלק מהשיטות גם נצח ישראל של המהר"ל הם לא למדו. מה הם עשו בשעות הפנאי, אתם חושבים? חברותות במסיעת שירים. אולי, אולי דברים אחרים. מה הם עשו ביציאות שלהם בליל שבת? שירת הבקשות. אולי, אולי דברים אחרים. סתם חבר'ה, פשוטים. אולי פחות מפשוטים. זה שלהי גיל ההתבגרות. יש כאלה שזה נמשך להם עוד כמה שנים, אתם יודעים. הם מדברים, לא תמיד הדיבורים כאלה שראוי לשמוע אותם וראוי לשבת איתם. מעברים את הזמן. אבל אז 500 טנקים מצרים עברו את התעלה. ובכל טנק יש שם ארבעה חבר'ה כאלה, שהדבר האחרון שהם רצו לעשות זה לחטוף פגז. פגז גורם לטנק לבעור בחום של 3,000 מעלות. האש בגז היא בחום של 300 מעלות, ככה זה לא כל כך כדאי. לא התחשק להם. אבל בכל טנק ישבו ארבעה חבר'ה ואמרו, אין מה לעשות. בינינו לבין תל אביב לא נשאר אף אחד. זה מטופש לגמרי לצאת, אבל אין מה לעשות. לא נשאר אף אחד. אז הם לא שמעו יותר מדי את המילים נצח ישראל, אבל המילים האלה כתובות להם בנשמה. אז עוד טנק ועוד טנק ועוד טנק לא קיבל הוראות מאף אחד. הסתערו והסתערו, אם תהיו בבתי העלמין היום, אז אפשר לראות, אפשר לראות את החלקה של יום כיפור בירושלים, בגבעת שאול, בכל חלקה יש ריבועים ארוכים, 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 מצבות מאות, רבות, רבות, רבות של מצבות של חבר'ה כאלה, שהסתערו והסתערו והסתערו למרות שהכל אבוד. אז הרמטכ"ל המצרי לא מסוגל להבין את זה. קוראים לזה, אתם יודעים, קוראים לזה נצח ישראל, קוראים לזה. זה מגיע במקומות שלומדים על זה ומדברים על זה ומבררים על זה. אם זה מגיע במקומות שלא שמעו את המילים האלה, וזה פשוט לא מילים, זה ככה, זה חי באמת. אז יש מרוץ חימוש. איך קוראים לזה? לנצח את המלחמה שעברה. שמעתם פעם את הביטוי הזה? הכוונה היא שלקראת מלחמה, כשמתכוונים מלחמה, אז חושבים על חידושים, על הפתעות, נכון? החמאס הפתיע אותנו במלחמה האחרונה עם מנהרות. אז הוא ממציא נשק, אנחנו ממציאים נשק חדש, נכון? אנחנו בנינו מכשול קרקעי. אתה, במלחמה תמיד המדענים, האסטרטגיים, המצביעים של צד מסוים חושבים על ההפתעה. ואם הם מפתיעים במלחמה ומנצחים במלחמה הבאה, הטעות הכי גדולה תהיה מה? לתת תשובה להפתעה של המלחמה הקודמת. תתחיל להתכונן להפתעה. במקום לכל ההפתעה יותר טוב שאתה תייצר בעצמך את ההפתעה. אז פלישים הצליחו להשיג יתרון, קשתות יותר חזקות. הם יודעים שגם אם השיגו קשתות יותר חזקות, מאז התקדמנו קצת בכלי נשק. אפילו הרבה התקדמנו, לא כדאי לכם להביא את הקשתות האלה לשדה הקרב. אולי למדורה של ל"ג בעומר. זה הורג, אבל זה איפה זה היום מול תת מקלע אחד. אז הפלישים הבינו מה שיש לעם ישראל מלך, מצביא, גאון, אמיץ, שנתן לישראל הרבה מאוד יתרונות. ואם הם יפתחו כלי נשק חדש ומדהים, אז הם ישמידו את המלך הזה ואת הצבא שלו, ואז לא יהיה לעם ישראל שום יתרון, נכון? לא תהיה לעם ישראל הנהגה, נכון? כן. אבל הם יצאו לשדה הקרב, והם ידעו ששאול יודע, משום שהם חשפו את זה, הם רצו ששאול יראה. הם היו בטוחים ששאול ירד על ארבע, או שהוא יברח, או שהוא ירד דגל לבן. הם באים לשדה הקרב ולתדהמתם, מה לוחמי ישראל עושים? ערוכים מולם שדה הקרב, והחצים מתחילים לעוף, ואין מה לעשות. אבל לוחמי ישראל יחדיו, עוד אחד נהרג, ועוד אחד נהרג, ועוד אחד נהרג, ושאול ויונתן, והמלך נופל על החרבו, עוד ועוד, כולם, כולם יחדיו, כולם ביחד נהרגים. והפלישתים צחקו בקול פרוע, וטבלו בדם, והיו מאושרים כמו שבתנאי שהם לא היו. אבל בשקט בשקט, בפנים בפנים, מתמלאו באימה עמוקה. בנות פלישתים עלזו, ובנות הראלים רקדו, הם רקדו עם הראש של שאול, נכון, הם קרטו את הראש של שאול, התעללו אחרי זה בגופות, כמו שפלישתים יודעים. זו אותה סחורה כנראה, מה שיש לנו פה ומה שהיה להם אז. התעלל בגופות, יש כאלה שמצחיק אותם. אז בחוץ היה רעש וצחקוקים, אבל בתוך הלב הייתה חרדה עמוקה עמוקה עמוקה. למה הייתה חרדה? כי הם לא מבינים איך הם לא בורחים. איך החיילים האלה לא בורחים? עוד אחד נהרג ועוד אחד נהרג ועוד אחד. תבינו, חלאס, הפסדתם בקרב, תאכלו אותה, אבל לא, החיילים של שאול, כמו ששמואל אמר, חרטה ואיך הוא עמי. למה החיילים של שאול עמדו שם? כי שאול בנה מלכות. הכריז על תקומת מדינת ישראל, שיש איזה ערך טקטי גדול מאוד, שאנחנו ביחד יש איזה אינסוף יתרונות, שאנחנו ביחד אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו מנצלים כוחות ושלבים כוחות, תמיד ביחד זה חכם. אתם, לכולם יש ניגונים, נכון? יש התאחדות התעשיינים, התאחדות ה... למי אין התאחדות? עורכי הדין, למורך, לכולם יש התאחדות, התאחדות כדורית, לכולם יש התאחדות. כשאתה ביחד, אתה מפסיד צד ומרוויח, אין, 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 ארוך, משלב כוחות, ביחד יש לכם הרבה דוגמאות, הרבה סיפורים, איך אחד ועוד אחד שווים הרבה יותר משניים. בטח כשהחוט המשולש לא במהרה ינתק. ברור. אתה הרבה יותר ממוסיף כוחות, זה מעלה בחזקה ריבועית, אבל זה טעות עצומה להסתכל ככה על הביחד שלנו. הביחד שלנו הוא משהו אחר לגמרי. הביחד של עם ישראל, אני מדבר אחרים, צריך לבדוק כל אחד לגופו. הביחד של עם ישראל, פירושו של דבר, הביחד של עם ישראל הוא לא טכני, הוא לא טקטי. כתוב בנביא הושע, חבור עצבים אפרים אנחנו. מכירים את הפסוק הזה? עצבים זה, עצביהם כזה וזעם מעשה ידי אדם. עצבים זה עבודה זרה. אפרים עם ישראל, הבן יקיר לי אפרים. אז אם אפרים עצבים, אפרים עובד עבודה זרה. עבודה זרה זה משהו לא כל כך טוב, אתם יודעים? זה זוועה, זה תינופת. עבודה זרה תמיד ביחד, יש לך שני חברים לעבודה זרה. כאילו יריות שפיכות דמים, זה לא עובד לבד. זה הפקרות מוחלטת, זה מתירנות נוראית, זה שפל אדיר. האם עצבים אפרים, אבל הוא חבור, מה זה חבור? ביחד, מחובר. אז אנחנו, ככה הנביא אומר, אין פרץ ואין יוצא ואין צלחה ברחובותינו. אם אנחנו ביחד, יש איזה נס, איזה פלא. אנחנו לא יכולים להיות ביחד טקטית. לא יכולים להיות ביחד כמו שהבלגים יהיו ביחד. זה לא עובד אצלנו. אנחנו בשביל להיות ביחד צריכים לחשוף איזה עומק של נשמת ישראל, כך קוראים לזה. איזה רובד רוחני הרבה 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 יותר. זה לא במקום, חס וחלילה, זה בדיוק הפוך. ככל שאדם יותר קדוש, ככה יותר יכול לגעת בזה. אבל יש משהו בתוכנו שאם אנחנו ביחד אנחנו פורסים על עצמנו סוכת שלום. אנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו קוראים לעצמנו משהו אחר לגמרי. זה ששאול בנה ממלכה, זה כמו מדינה, בן גוריון הכריז. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל. אם הייתם בודקים בכל צורה שהיא מה השתנה בארץ ישראל דקה אחרי ההכרזה, לא הייתם רואים כלום, נכון? כי איפה מדינת ישראל נמצאת? איפה הדבר שנקרא מדינת ישראל נמצא? אתם לא מבינים את השאלה שלי? בלב, בטח שבלב. בשטח אתה לא רואה כלום, כלום, כלום. בלב, במוח, בתודעה. זה שיש מדינת ישראל פירושו של דבר שאנחנו החלטנו שאנחנו ביחד. מדינת ישראל קיימת לפי מה שבלב שלנו תהיה קיימת. מדינת ישראל זה משהו מופשט, זה משהו רעיוני. אי אפשר לראות את המדינה, נכון? אפשר לראות את הארץ, אפשר לראות את המפעלים, אפשר לראות את הצבא, אפשר לראות את הדגל. את המדינה, את הממלכה, בלשון החז"ל, בלשון התנ"ך, אי אפשר לראות, כי זה נמצא בלב שלנו. ומה ששאול בנה בעם ישראל זה תודעה ממלכתית. ממלכתי הוא נהיה. זה שכל אחד יש לו יצר הרע, והוא אגואיסט לפעמים, והוא חלש לפעמים. אבל בלב כל אחד, כמעט כל אחד, יש תודעה שקודם כל המדינה יותר חשובה ממנו. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. וכל מי שמתגייס, וכולם מתגייסים, אומר עצמו, יכול להיות. חז וחלילה, שהשם ישמור על כולם, וישיבם אל שלום במהרה. אבל חז וחלילה, יכול להיות שהוא לא יחזור. יהיו כאלה שלא יחזרו. שזה אנחנו היום ביום הזיכרון, יהיו כאלה שלא חזרו. אז חז וחלילה, אבל יכול להיות שיש משהו יותר חשוב ממני. ומה יותר חשוב ממני? זה הממלכה, זה המדינה, זה הביחד שלנו, זה משהו רוחני, זה לא טקטי. יש בזה הרבה יתרונות טקטיים, נכון? זה שומר עלינו, מפני שלא תהיה שואה יותר, מפני החמאס. אבל זה הרובד החיצוני, השטחי. מה שהרבה יותר חשוב, שאנחנו נמצאים באיזה מקום הרבה יותר קרוב לאלוקים. וכשהפלישתים ראו את לוחמי ישראל, לא חושבים על עצמם, אלא מסתערים עם טנקים בודדים, אל מול 500 טנקים מצרים, אז הם הבינו שכבר לא יעזור להם. הם הבינו שאפשר להרוג את שאול, ואפשר להרוג את הלוחמים שלו, מה אי אפשר להרוג? את הממלכה אי אפשר להרוג. כי אם באמת הפלישתים ינצלו הצלחה עכשיו, ויפגעו באופי ישראלי, אז תיפתח מלחמה שלא תיגמר. כי פעם אחת יש קשתות יותר טובים, ופעם אחת המדענים הישראלים ימצאו משהו יותר טוב. אי אפשר, זהו, גמרנו. אפשר להרוג בני אדם, אי אפשר להרוג את הרעיונות, אי אפשר להרוג את האמת, אי אפשר להרוג את התורה. אז אין מיותו, זהו, כשהלוחמים הסתערו, אז הם לא רק גילו מה יש, הם חילכו את כולם. מאז כל ילד בישראל, בטח בדור ההוא, נלחם, כי הוא יודע, הוא יודע מה זה גבורה. אתם יודעים, כתוב ביחזקאל, ועבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמי חיי. מה פירוש המילים האלה? מה הפשט שלי? בדמי חייה. פשט הוא, אני חושב, שמסופר שם זה משל כזה, שמישהו הולך ופתאום רואה תינוקת מושלחת, מושלקת, על פני השדה. היא תינוקת נטושה, מופקרת, מוזנחת. הוא חושב שהיא מתה. אבל איך הוא יודע שהיא לא מתה? כי בערך מתבוססת בדמייך. היא שוכבת בתוך שלולי דם, אבל הדם ממשיך לזרום. הדם נשפך, זה שהדם נשפך לי, זאת אומרת שהמצב עוד יותר מסוכן, כי אובדן דם, נכון? כן, אבל כולם יודעים את הכלל שדם נוזל, דם נשפך רק ממי שחי. מי שמת, דם לא נשפך. למה? כי הדם הוא חומר מתגבש, הוא חומר גורש, קורש. הוא נוזל רק בגלל שהלב מסובב אותו כל הזמן. בסירקולציה של מערכת הדם. אגב, שהלב פועם, לכן אם הוא מסתובב, הוא לא מצמג. הוא לא נקרש. ואם הלב, אם רואים מישהו שממשיך, ישפך מן הדם, סימן שהוא חי. אז יחזקאל אומר, בדמייך, מה זה בדמייך? אני דווקא אדם הוא זה שמוכיח לי שאת עוד חיה, שיש מה לטפל בך. אז היכולת של גוף להקיז דם היא ביטוי לחיים שבו. אז גם החיילים של שאול, זה הקזת דם. גדולה וקשה וכואבת מאוד, אבל אם אתה ובניך הולכים אחר למלחמה, אומר שמואל שאול, אתם תהיו איתי, אז אתם הכי כלל ישראלים שבעולם, אז אתם בונים את הממלכה במותכם יותר מכל מה שבניתם אותה בחייכם. אתם יודעים שאם רוצים תמונה יפה כזאת של כל המשפחה, אז מאיפה מוצאים אותה? מהחתונה. חתונה של אחד האחים. חתן לך מישהו? יש לך תמונה יפה כזאת? לא רואה שאני חייפה תמיד. תמונה כזאת יפה. למה אני אומר את זה? כי ככה מדרש אומר שכשהמלאכים שואלים את אלוקים למה הוא ברא בן אדם, זה באמת שאלה. בן אדם הם לא כל כך. משהו. מכל מיני סיבות. יש לך מלאכים, מה אתה צריך את הדבר הזה? אז אלוקים הביא אותם פה לפרק למד א', לבעלת אהוב. ואומר להם, ראיתם בריאה שיש לי בעולמי? יודע הוא שהוא ובניו נופלים בקרב, והוא מוליך אותם כמי שמוליך לבית המשתה. שאול יודע, הלוחמים אולי לא יודעים, אולי פחות. שאול יודע, סגור, סופית. כולם ימותו. הוא חוזר ונוטל את בניו, הוא יודע שהוא מביא אותם למותם, הוא יודע שזה ככה בונים את עם ישראל, וזה מה שאלוקים רצה. אז הוא כאילו לחתונה, כאילו בתמונות היפות האלה. נכון, מחנות ההשמדה אין תמונות יפות, אבל זה לא מחנה השמדה. זה צבא ישראל נלחם על נשמת האומה. וגם אם כל הלוחמים נהרגו, צבא ישראל ניצח. איך הוא ניצח? כי הפלישתים הבינו שיש פה ממלכה. שהפלישתים הבינו ששום נשק שבעולם לא יעזור להם יותר. את המדינה הזאת אי אפשר להשמיד. הם ימשיכו להציק, הם הציקו לנו גם פה. אבל נתח בשר פה, נתח בשר שם. להשמיד אי אפשר. ככה לימד אותנו שאול. ועל זה אתה ובניך אימי. בטח שאולי. על זה לכן מובן מאוד. למה הפלישתים לא תפקו להם? נשארו רק שם. אז אם הייתי יודע מה התאריך של נפילת שאול בהר גלבוע, אני יכול לנחש מה התאריך. מה? כנראה זה היה היום, מה זה יכול להיות? באביב זה בטוח היה, מסתבר מאוד שזה היה היום. אז זה יום הזיכרון, יום הזיכרון זה לא רק מסכנים, המשפחות האלה, וואו, נשארו לבד. ואין מי שיכין להם סנט לארוחת בוקר, גם זה כואב מאוד, מאוד מאוד כואב. מה זה כואב? כואב בלי סוף. יש משהו הרבה יותר גדול, זה באמת בזכותם הנוכחים, זה באמת האנשים האלה עטו. השורות האלה של מצבות האבן זה באמת ההוכחה בעיניים שלנו שאנחנו עם, שעם ישראל קם לתחייה, חזר לתחייה. ולכן רק מתוך היום הזה יהיה אפשר להמשיך בעזרת השם היום בערב להודות ולהלל ולשבח על המדינה שניתנה לנו. כל טוב.